אז הפרשה הזאת היא מעבירה לנו בצורה מאוד מיוחדת את העניין של ארץ ישראל, קדושתה, מעלתה, שאין החטא של מאיסת הארץ זה דבר ש, כמו שאנחנו רואים פה, כמעט אין לו כפרה, אין לו כפרה, זה דבר שלא טוב לנו להתחזק, כן, השבת הזאת בעניינה מעלתה של ארץ ישראל בתוך הפרשה הזאת, כדי בעזרת השם, כל שאנחנו מעמיקים ומבינים את הערך ואת, ואת עומק הקדושה של ארצנו, ככה הדברים, אני יודע, בעזרת השם פועלים ו- 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 ומשפיעים. לכן יש את הבא, בשביל מה יש פרשיות השבוע? כל פעם יש פער בפרשה, איזה עניין שאותו אני צריך להיזכר בו, להתקשר אליו, לראות איפה עבודת השם שלי בדבר הזה. וממילא הדברים מתקדמים, אז אני, כל אדם מישראל שהשבת יקרא את הפרשה ויראה מה זה ארץ ישראל וככה, אז הוא, ארץ ישראל תקבל כוחות, כן, חיים נוספים וחשובים למאבק ולכל הדברים האחרים. זה מה שצריך הפרשה לעשות. ובאמת הרב צבי יהודה, רבנו הרב צבי יהודה היה כל כך מדגיש ומראה דבר פשוט בפרשה, אומר בוא נראה, יש הרבה חטאים, אנחנו רואים עובדים במדבר ויש הרבה פיצוצים, ככה היה קורא לזה, פיצוצי המדבר, יש הרבה דברים מזעזעים במדבר, אפילו חטא העגל, יש אנשים שחושבים שאולי חטא העגל זה הדבר הכי חמור, מה יותר מזה, מה זה לכאורה עבדו איזה עבודה זרה, הוא אומר לכאורה, כי הכוזר אומר שזה לא עבודה זרה, יש עוד ראשונים שאומרים שזה לא עבודה זרה, זה לא היה ממש עבודה זרה, הם חיפשו איזה דרך קשר לקדוש ברוך הוא, מסביר הכוזרי. כן, אז כל פנים, בדרך כלל אנשים מצטרפים את העגל, חמור מאוד. וחטא מרגלים, יש אנשים שלא קלטו את זה עוד. אז לכן זה נמשך לצערנו, בקרב... חטא המרגלים אומר את זה, לא הייתה עליו סליחה. זה העובדה. החטא העגל, מה קרה בחטא העגל? מה היה התוצאה של חטא העגל? כתוב, מתו באותו, זהו, שבני לוי יצאו והרגו שם בעם, אז מתו 3,000 איש. 3,000 איש מתו. וגם הכוזרים מוכיח מזה, שלא כל העם חטא בחטא העגל. כי רק 3,000 איש מתו. ומשה עלה לשמיים, ביקש, התחנן 40 יום עוד 40 יום, יום כיפור, יורד מהשעה, יורד עם לוחות שניים, ממשיכים הלאה. בנו את המשכן, השראת שכינה, הכל המשיך הלאה. היה כמה ימים של קשים. חזל אומרים, 40 ראשונים ברצון, 40 אמצעים שהוא היה בער. עכשיו, בתקופה הזאת, משה היה ב-40 יום הראשונים, כן? מזין סיוון, עד י"ז תמוז, 40 יום ראשונים, שהלך לקבל את התורה בזה. ירד בי"ז תמוז, ראה את חטא העגל, שבר את הלוחות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ערף, השמידה, וזה. משה מתפלל, ברוך השם. בראש חודש השם אמר לו, לעלות ל-40 יום השלישים כבר, באמצע היה 40 יום קשים, שהוא ניסה לפרוץ איזה פתח, כמעט לא הצליח. ככה חזר, זה היה 40 יום ראשונים, 40 יום שניים, זה מי"ח תמוז עד כ"ח, עד כ"ט אב, ו-40 יום אחרונים, מל"ד אב עד י"ב תשרי, זה 40 יום של אלול, שאנחנו מכירים, שהם היו ימי רצון. נתנו רק 10 הדיברות, את הדברים המרכזיים. עכשיו הוא הלך לקבל לשמוע את כל התורה, לבוא ללמד עם ישראל. וכל מה שעתיד תלמיד לחדש בתורה אי פעם, נאמר למשה בסיני, ב-40 יום האלה. כל התורה שעתידה להתגלות, נאמרה למשה בסיני. זה מה ששם הוא עשה 40 יום. לאט לאט הוא... אנחנו הולכים ומגלים אותה עוד. אז הייתה כפרה? הייתה כפרה. המשיכו עליה, היה שרת שכינה, חזרו ענני כבוד, הכל חזר. אבל חטא המרגלים? 40 שנה יפלו פגרכם במדבר, ולא היה לזכר, לא הצליח לה לחפר על ישראל. הנה כאן, באחד, כל מה שאמרתי, הרב צבי יהודה, ככה כמה מילים של הרב צבי יהודה, חטא המרגלים במעשה העגל. לכאורה, החטא החמור ביותר היה מעשה העגל. אמנם הראשונים, ובעיקר הכוזרים, מסבירים שהחטא זה חמור היה לפי מדרגתם, ולא היה עבודה זרה ממש. ובכל זאת, כתוצאה ממנו נאמר, וביום פקדו פגדתי. הקדוש ברוך הוא גם משלם לנו על חטא העגל. זאת אומרת, שנמשכה ממנו חולשה רוחנית לעם ישראל לכל הדורות. כן. גם זאת, לולא מעשה העגל, היינו צריכים לכבוש את ארץ על ידי מלחמות. כך הרב כותב באורות ומלחמה. אורות ארץ ישראל, אותו מלחמה הזאת. ואם כזה יש גדולים, למשל המשך הוכמה שהדגישו שחטא המרגלים היה חמור יותר מעשה העגל, כפי שנקרא בחומרת העונש. לכן מעשה העגל לא יקיף את כל עם ישראל, אלא רק 3,000 איש אשר ממש עבדו לעגל, והם נהרגו. אחר כך כל מהלך העם חזר לתיקונו. מה שאין כן בחטא המרגלים, שבו חטא כל העם כולו, העם יושב ובוכה ואומר מה יהיה ומה איך. הם מועסים בארץ חמדה. קוצאה נגמרה מהפכה בכל מהלך הדרך. במקום הליכה של 11 יום מהר סיני לכניסה לארץ, נגזר עליהם לנדוד 40 שנה. העונש הוטל על כל הדור כולו, פרט ליהושע וכלב, שכל הדור נפסל מלהיכנס לארץ. וברגיכם אתם לא מדבר הזה, רק הבנים זכו לארץ לארץ. רואים איזה חומרה הדבר, כמה דבר חמור. תקרא טוב את פרשת מרגלים, תבין שארץ ישראל זה לא עוד מצווה בתורה. זה דבר מאוד גדול. הכל תלוי בזה. כשלא מבינים מה זה ארץ ישראל, אז באמת שום דבר לא נשאר. ככה אנחנו רואים פה. כי אחרת, אנחנו יכולים להבין את זה. מה, חטא העגל, הקדוש ברוך הוא, מעביר. ועל חטא המרגלים, לא. אומר הרב צבי יהודה בשתיים, שורש, מה השורש, למה זה באמת חמור? בדבריהם של המרגלים מתגלה חוסר הבנה לקשר המהותי שבין עם ישראל לארץ ישראל. המרגלים מתייחסים אל העם שיושב בציון ואומרים, אל העם שיושב שם, לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו. לא, אי אפשר. כן, כשמסתכלים, שתכף רב צידה מסביר כאן, באיזו הסתכלות כזו, בוא נהיה ריאליים, יש בעיות, יש ערבים, יש פיגועים, אז זה באמת אין אפשר. אם הראשונים שבאו כאן ארץ ישראל במאה השנים האחרונות היו חושבים את החשבות, זה היה כנגד כל הסיכויים, כנגד כל בשיקולים, כן, על גבי חישובים, אפשר לעשות את זה. כשמאמינים שזה מעבר לזה, וזה אנחנו פה, כי אנחנו צריכים להיות פה, אז אנחנו פה. כשלא יודעים את זה, אז אי אפשר לעשות כלום. וזה הם לא התייחסו אל הארץ וחיניותה לעם ישראל, אבל יהושע וכלב אומרים, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל, הם מתייחסים אל הארץ עצמה ואל ההכרח האלוקי שעם ישראל יישב בה, דבר המחייב להיות עליה ראשת אותה, בין אם יש שם גויים, בין אם יש שם גויים. חוסר ההבנה וחוסר האמונה, אומר הרב צבי יהודה, בעצם העניין עם ישראל ותורה, במציאות של קידוש החיים הזאת, הם אשר גמרו למעיסת ארץ חמדה על ידי העם כולו, ונגזר עונש על כל הדור. טוב, דברים חוזרים, בצערנו, כן? אבל... זה מה שאנחנו... מה?
הגלגולים של אלה.
טוב, אנחנו... אנחנו לא מבינים בגלגולים, אבל... בדורותינו אנחנו זוכרים להרבה תיקון על החיבה לארץ ישראל, ויש גם בעיות שאני אומר, התפקיד מוטל להילחם על זה. הרב צבי יהודה מסביר עוד בחטא המרגלים בשלוש, חטא המרגלים לא היה בהוצאת הדיבה על הארץ בעצמה, אלא בסלידה מהשייכות ההכרחית שלנו לארץ. זה הנקודה. אתה מבין שאנחנו חייבים להיות פה? או כשאין את ההבנה הזאת, אז אין שום דבר. אנחנו פשוט חייבים להיות פה. למה? הוא אומר, כשהעם הזה הוא נמצא על פני כדור הארץ, הכרחי והגיוני במובן אלוקי היסטורי שיהיה לו חלק מיוחד בכדור הארץ. חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. עניינו של העם בתור חלק אלוקי של האנושות, בעניינה של הארץ בתור חלק אלוקי של כדור, שני צדדים הקשורים יחד. אין לחשוב אחרת בשום פנים ואופן. במידה שאין ההבנה הזו ממלאה את כל ההכרח, יש מקום לקלקולים באומה. זה הנקודה היסודית של חטא המרגלים. שהם לא הבינו שאנחנו חייבים להיות בזה מציאות הכרחית אלוקית. כי ככה בברוך הוא סידר. הוא סידר עמים, והוא סידר ארצות, ולכל אחד נתן את המקום שלו. וזה המקום שלנו. אין מה לדון בזה בכלל. מכוח זה אנחנו צריכים לבוא, קודם כל כלפי עצמנו, כלפי הגויים כולם. זה פשוט שלנו, כי הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה. כל מי שינסה להתחמק ולהתחיל לעשות הסברים וביטחוני וככה, לא יציין, זה לא... תמיד יפילו אותך. כל הספרות האלה יפילו אותך. יגידו, הנה, אלה הביטחוניסטים האלה אומרים שזה כן טוב. האלוף הזה אומר שזה כן טוב. לא תצא מזה. תגיד, האמת, תגיד, זה שלנו? כי ככה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. אין מצב, כמו שאומרים. אין אפשרות אחרת. זה התשובה. והמרגלים לא הבינו את זה. אמרו, רגע, זה קשה, ראינו נפילים, ראינו כך, איך ניכנס, מה נעשה? יש כל מיני הסברים בחטא המרגלים. אולי אחר כך עוד מעט נתייחס לחלק מההסברים, מה הנקודה שיפריע להם? היו אנשים גדולים, מה יפריע להם? למה הם לא רואים שזה פה, יש פה עבודת השם מיוחדת?
התלמידים שנותנו.
אבל צביוד היה מביא, שרואים עד כמה הדבר הזה גדול, מפסוקים שאנחנו רואים כל יום בתפיל. מה הסדר של הקשר שלנו לארץ ישראל? יכבוד השם לעולם, או בן ברוך שמע לאשר יושבתך, חלק מהנוסחים, נוסח ספרד, ספרדים, יש יכבוד השם לעולם. זה לקט של פסוקים שחזל סידרו, אנשי כסת הגדולה שסידרו את התפילה, להגיד בתפילה. ושם, בתוך הלקט הזה, יכבוד. הוא אומר, כשמתבוננים ביכבוד, רואים שאין זה סתם עושה בלי סדר, יש בו שני חלקים. חלק הראשון, ענייני כלים, ואחר כך הוא לאומי, מיוחד לנו, במקור 4, שורה 6. מוזכרות שם ציון, ירושלים, בחירת ארץ ישראל, בחירת עם ישראל. אז יש שם פסוק, קודם כל, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. אז מה השם בחר קודם?
ציון.
מה אחר כך? כי יעקב בחר לו יער, ישראל סגולתו. אתה רואה שעד כדי כך הבחירה בארץ קודמת לבחירה בעם ישראל אפילו. אבל אחר כך בא פסוק שמשלים את זה. ואחרי שתי הבחירות האמיתיות האלה של ריבונו של עולם, יש פסוק שלישי הכולל את שתיהם, כי לא הייתה ששם עמו, ונחלתו לא יעזור. איך מסיים? אבל אתה רואה שהפסוקים, כשהם סידרו את זה, לא יודע, אפשר להגיד שזה משהו ש, כמו שאמר כאן, זה כאילו שניהם דבר אחד, זה קשר אחד, זה קשר חיים. באמת רציתי להתחיל בזה שאנחנו אומרים, אמרתי את זה בשבוע הקודם, אבל שווה עוד פעם להגיד את המדרש הנפלא הזה, שחז"ל אומרים, למה נשמחה פרשת המרגלים לפרשת מרים? סוף פרשת בהולדתך, יש שם על מרים, שאמרה לשון הרע ולקטה בצרה. למה נשמח? אז החז"ל אומרים, שגלוי והידוע, ככה זה מדרש רבה, גלוי והידוע היה לפני הקדוש ברוך הוא, שדידים מהמרגלים בחתור. זה. אז הוא אמר שלא יגידו, שלא ידענו מה העונש של לשון הרע. אז הקדוש ברוך הוא הביא את פרשת מרים, בסוף בהולדתך, שם את זה שם, כן, כי זה לא בטוח שמבחינת הסדר זה היה הזו, אלא הביא את המציא את המקרה הזה. הנה, תראו מה העונשו של אדם שמדבר ראשון הרע. אז מזה אתם צריכים ללמוד, אסור לדבר ראשון הרע על ארץ ישראל. אדם יחי גישה להגיד, מה הקשר? פה דיברו על משה רבנו, זה מובן, זה חמור. סתם, דיברנו על עצים ואבנים, מה יש? מה, איזה קל וחום היינו צריכים ללמוד? כן, היית צריך ללמוד. היית צריך להבין שקדושת ארץ ישראל זה כמו לדבר על משה רבנו. היית צריך להבין את הכל בחומר, הייתם צריכים להבין את זה. זה קשר חיים עם עם ארץ ישראל. זה לא דבר ככה דרך אגב. אז את זה הם לא הבינו. איך זה התגלגל? אני לא יודע איך זה התגלגל בכלל היסטורית. זה התגלגל מצד שעם ישראל לא שייך למקום אחר. אז הקדוש ברוך הוא כיוון שזה מה שיהיה. כל, היו מלא, מלא סברות, מלא, היה אוגנדה, והיה עוד מקומות, היה ארגנטינה, היה כל מיני מקומות דברים שאלו רעיונות. אבל עם ישראל, כן, כיוון שהוא שייך לארץ ישראל, אז הוא דחה את זה, באופן אוטומטי, הוא דחה את זה.
איזה שם המדליה שלה? שלמה, ב-1917, בלפור
מדינה,
בארץ ישראל,
כמו דם
יהודי,
כן. הצהרת בלפור, זה, הרבנים ראו בזה חלק מתהליך חשוב בגאולה. ההצהרה הזו.
וגם ב-1937,
אני אומר, אנחנו קוראים בהפטרה, את פרק א' ביהושע, ששם יהושע שולח מרגלים לרגל את יריחו. את ארץ ישראל, הם באים ליריחו, ויריחו זה היה מנעולה של ארץ ישראל, כתוב. אם אתה כובש את יריחו, אתה כבר כובש הלאה. זה היה סוגרת ומסוגרת, אין יוצא ואין בא, חומות, אי אפשר לעבור. אז המרגלים, והם באים ואומרים, יהושע, נתן, הם מפחדים, נתן השם בידינו. אז קודם כל, אני אומר, ההפטרה הזאת, ביחד ההפטרה יש את הקשר לפרשה. זאת אומרת, טוב, פה מרגלים, פה מרגלים. אבל זה לא סתם רק, פה מרגלים, פה מרגלים. מה זה פה מרגלים? או פה מרגלים לא טובים, פה מרגלים טובים. יש פה משהו יותר עמוק. וזה קשור תכף להמשך שאנחנו רוצים להיכנס, באמת למהלך של הרמב"ן. מה היה חטא המרגלים? אז יש כאלה שאומרים ואומרים, עצם שליחת המרגלים זה דבר טוב. קדוש ברוך הוא אמר, תיכנסו לארץ, תכבשו, הכל ניסים גלויים, מה אתם צריכים מרגלים? אז הרמב"ן, תכף נראה, שולל את זה. הוא אומר, מה פתאום? מה? אסור לסמוך על הנס, אומר הרמב"ן. וצריך להיכנס ולערוב, אלה שאומרים את זה כן, הם שומעים, רוצים לסמוך על הנס. אמר, מה פתאום? אומר, הנה, אז הרמב"ן איפה לומד את זה? זה מיהושע, אומר, יהושע בעצמו שלח מרגלים. וכתוב אחר כך בספר דברים, בסוף, וישלח משה מרגלים, לרגל את יעזר וזה, ויכבשו את יעזר ודמותיה. אז עצם שלחת המרגלים זה לא דבר רע. אז קודם כל פה בהפטרה, רואים את זה, זה תיקו, הנה, יש מרגלים שעושים את העבודה כמו שצריך, ובהם הפיכים רוח בעם, ואומרים, הולכים עכשיו לכבוש את הארץ. ואחרי זה שכבשו את יריחו, אני אגיד לכם רק משהו, זה לא בדיוק קשור, אבל שכבשו את יריחו, מה היה? תשמעו כאן איזה... מה לא היה? גם. עשו קודם כל סיבובים וזה וזה, כן? הקיפו, החומה נפלה. אחרי שהחומה נפלה, מה היה? היה מלחמה בתוך יריחו. וכן? היה קרב. הנה, הוא אומר להם אחר כך. הוא אומר, נתן לכם את העיר, והיה עיר חרם. וטיפול החומה, והיה על העם העיר האיש כנגדו, והלכדו את העיר. וזה היה פה מלחמה עכשיו. אבל לא יודע, מה הנקודה, אז כיבוש יריחו, איך הוא מתבצע? הקדוש ברוך הוא אומר להם, עכשיו תקיפו שבעה ימים את העיר, כן? כל יום הקפה אחת, כל יום הקפה אחת, ביום יום השביעי תעשו שבע הקפות ותכבשו. כתוב, ויהי, ויהי ביום השביעי, ביהושע פרק ו', פסוק ט"ו. רש"י אומר, שבת היה. היום השביעי היה שבת. כן? מה? יום ראשון, ראשון שישי, ביום השביעי שבת. עכשיו, רגע, חסר לי כאן איזה משהו לקרוא לכם. אתם שומעים מה? יום שבת. הרי אדם אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא יודע עכשיו את התוכנית, נכון? שבעה ימים להקיף, ביום השביעים כובשים. אז שיגיד להם, תתחילו ביום שני. למה דווקא צריך להיכנס בשבת? פשוט שבת, איך הם היו? היום היה בא איזה מישהו עם צו כזה, היו עושים הפגנות מהשערים, מה פתאום? נגד חילול השבת. מה? לא מפתעה, מה הם רואים אותם שם, מצרים עליהם? אז הקדוש ברוך הוא, זה דווקא בכיבוש הראשון, במלחמה הראשונה, שעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותם. מה זה מלחמת מצווה? אומר כאן הרד"ק, בראשון ימי השביעי היה כך קיבלו חזק, כי ביום השביעי שנקרא יריחו הייתה יום השבת. אבל מי שהרגו, הנה אתה רוצה מלחמה? הרד"ק אומר לך, הרגו ושרפו בשבת. נו, כן. אז הנה, כן? אז אומר כאן הרד"ק, אבל בי שהרגו ושרפו בשבת, מי שציווה לשבת, ציווה לחלל את השבת בכיבוש יריחו. וכן בשאר הירות, שהיו ישראל צרים עליהם, ואמרו עד רדתה, אפילו בשבת. גם המשך המלחמות הם נהגו ככה. אומר התורה רד"ק משה אומר, כמו שציווה גם כן לעלות עולות בשבת. גם בבית המקדש מקריבים קורבנות בשבת. אז אדם, היום היית מראה את זה למישהו, מי זה המציא את הדבר הזה? יש אנשים שלא מבינים את קדושת ארץ ישראל ככה, בכלל לא. פה זה כתוב. אז אני אומר, זה המרגלים של, ההפטרה היא המרגלים של יריחו, אבל זה המרגלים, וכיבוש יריחו אחר כך, שמלמד מה זה קדושת ארץ ישראל. כמה היא כל כך חשובה, שאפשר כמה, לא בגלל שהשבת, תמיד, לא שנבין מפה עכשיו שהשבת היא לא חשובה. כן? אלא זה רק בדברים מאוד גדולים, התורה מתירה לנו לחלל שבת, להקריב עולות, בבית המקדש. כי זה קשר, אנחנו חושב ריחו מיוחד כזה, עולות, אי אפשר בלי עולות בבית המקדש. וארץ ישראל, גם אי אפשר בלי זה. אז מותר לכבוש כשצריך. אז ככה, אני הייתי פעם, יצאתי לאיזה סיור, כניסת שבת, ככה, אני עולה לבתשית, מתחילים לנסוע. הייתי תמיד שם איזה משהו, שם איזה כיפה לבנה, שם איזה משהו, רגיש היום, מה זה, בגדים, הכל. אז היה איזה אחד קצין ככה, רצה להתקור אותי, מיני, נו, מה אתה מרגיש עכשיו שהשבת מתחדלת לך? ככה אומר לי זה. אמרתי לו, בכלל לא. קצת לימדתי אותו את העניין הזה. מה אני מרגיש? אומר הרמב"ן, אז הרמב"ן כאן באריכות עוסק בדבר הזה, בעצם שליחת המרגלים. שלא עצם השליחה הייתה, היה החטא. במקור 7, שורה 3. אבל יישוב העניין הזה, כי ישראל אמרו, כדרך כל הבאים ללחם בארץ נוכריה, ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים, הם יבוא העיר. צריך את המרגלים, ובשובה יבוא המרגלים, ילכו בראש הצבא, ויראו להם את הדרך, איך נכנסים, איך כובשים את העיר. כעניין שאמר, ושיתנו להם עצה, באיזו עיר, ילחמו תחילה, איזה צד ינוח לכבוש את הארץ. וכן יאמרו בפירוש, וישיבו אותם דבר, את הדרך שנעלה בה. שורה 11, וזו עצה אגונה בכל כובשי ארצות. וכך עשה משה עצמו, שנאמר וישלח משה דרגל את יעזר, וכן ביהושע בן נון, שניים אנשים מרגלים. הרי אם יהושע, כן, אתה היית בתוך המרגלים, ראית איזה צרה זה מביא, מה אתה שלח מרגלים עכשיו? אלא אומרים שזה הכרחי למלחמה, ודאי שאני צריך לשלוח מרגלים. לא בזאת הייתה הבעיה, בעצם השליחה. ולכן היה טוב בעיני משה. תראו כאן את הרמב"ן הזה, שורה 14 מקור 7. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולערוב. תמידו שאתם הולכים לבנים, מה אתם עושים? איזה מצווה? איפה זה כתוב? ברמב"ן, בעוד ראשונים זה כתוב המצווה הזו. מה זה מלחמת מצווה? כאשר בא כתוב במלחמת האי שהייתה על פי השם, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, כספור תכבוש, תשים פה מערב, תשים שם מערב, תתחילו להילחם, תמשוך את העיר החוצה, המערב יתקוף משם. מה תגיד, מה יאללה, תגיד, נזרק איזה כמה עפר, הכל יסתרב שלום על ישראל, לא? הקדוש ברוך הוא לא עושה ככה מלחמות. נותן לנו להתאמץ להילחם. אה? כן? ודאי, זה קידוש השם יותר גדול. לכן, נמלך משה משכינה, נתן לו השם רשות, אמר לו שלח לך אנשים, ויתורו את הרד כנען, וידוע, ויגידו לכם. על פי זה תתייעצו, בעניין הכיבוש, זה דבר טוב. ומשה אומר להם, תעלו בנגב, תעלו זה, תבדקו, כל מה שצריך. והוא אומר עוד, לקראת למטה, במקור 7, שורה 29, שם פסקה, ויתכן כי משה ברור שידע כי שמנה וטובה, כמו שאני אמר לו, אל ארץ טובה רחבה, ועבור זה אמר להם, שיתנו להם דעת כן, שיגידו להם להם ישמחו, ואחרי זה לך, כלומר, בואו, תביאו פירות, כולם יראו את טוב הארץ, וזה ימשוך אותם לעלות. אלא מה? עכשיו באו המרגלים, אז מה היה החטא? כאן ב8 ממשיך הרמב"ן ואומר, מה הם באו אמרו? נכון, הארץ עבד חלב ודבש. באו שציווה לראות עם שמנה עם רזה, השיבו לו כי שמנה וגם עבד חלב ודבש. אבל השאלה אם יש בעץ, אם היינו שיבו לו זה פריה, כי כן ציווה לאמר אותה. והנה בכל זה אמרו אמת, והשיבו על מה שהצטוו. כלומר, את רוב הדברים שהם עשו, הם עשו בסדר. איפה היה החטא? והיה להם לומר, הם היו צריכים להגיד את זה, שהעם היושב עליה אז, וערים בצורות, הם צריכים, מה שראיתם תגידו. זה בסדר. אם היו באים ואומרים, כך וכך ראינו בסדר. אבל המרגלים פתאום הם מרגישים שהם גם צריכים עכשיו להיות המתכל, כן? יש הבדל אם אתה מודיעין או אתה מתכל. המודיעין אומר, כך וכך ראיתי. עסקת המסקנות, צריכים הדרג המדיני, הדרג לשבת, ולהגיד, מה, 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 מה עכשיו אנחנו מכריעים? באים המרגלים ואומרים, אפס, לא מוכן לעלות. יש להם עסקת מסקנות, זה התפקיד שלכם. זה תפקיד של משה וכל העדה. הם ישיגו את המסקנות. הם אומרים, המציאות הזאת, לא נוכל לעלות. זה היה כפירה כאן. זה היה... מה?
כשהם אומרים את האפס הזה, הם לא אומרים לא נוכל לעלות.
כן. אפס, כי אז עם... לא, אבל פה...
זה היה נראה של משהו.
לא, אבל פה זה כבר...
זה היה שאחרי זה שהם אמרו לא נוכל לעלות.
הנה, הוא אומר כאן, לא, אבל אפס, אפס, תראה כאן, הרמב"ן, עוד כמה מילים, הוא אומר, צריכים להשיב אמת מה שהם ראו, כי כן ציווה אותם, החזק הוא, רפא, המחנה, משצרים, אבל רשתם, אומר הרמב"ן כאן, במילה אפס, שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם, שאי אפשר בשום עניין, אין אפשרות לכבוש אותה. כלשון, האפס לנצח חסדו, ואין עוד אפס אלוקים, וכו'. והנה אמרו לו, הארץ שמנה וגם זבת חלב, והפרי טוב, אבל אי אפשר לבוא אליהם, הם מסיקים מסקנות, אי אפשר לכבוש. מי אמר לכם? מה, אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא מוליך פה את עם ישראל? מי נתן לכם רשות להסיק את המסקנה הזאת? זה היה הכי טעם.
אז איך כל העם נפלו
בפעם הזה? מה?
איך כל העם?
כי העם עוד לא היה מספיק בשל. כן, נכון, אבל עכשיו מתחילים, איך אומרים, הם היום בדרגה מאוד מיוחדת, אבל כשהולכים במדבר וכל זה, אז הם גם לא מלאכים. הם לא מלאכים, והנה, בוא תראה כאן, באמת הפסקה שדלקתי קודם, בשש, מודם של הרציות הלמעלה. אז הרציות בדיוק אומר את זה, ישראל דומים למלאכים, אבל הם מופיעים בתור עם הנמצא בעולם הזה. ועם הנמצא בעולם הזה צריך מקום אחיזה להניח את רגליו, מקום אחיזה לבדות ישיבות ובתים, לבנוע קרמים. לכן כל סדר הגאולה מתחיל בקיבוץ גלויות. יש אומרים שהעם צריך ארץ כדי שיהיה לו מקום לקיים בו מצוות. זו תפיסה חלקית. זה לא רק בגלל זה. אלא, כן, זה קשר אחר. הארץ קודמת. ראיתי בספר של הרב נבנצל, שיחות לכל הפרשיות. אז הוא כותב שם, הרי בסוף הפרשה יש לנו את פרשת ציצית. פרשת פרשתנו. הרבה מדברים מה הקשר לפרשת ציצית כאן, לעניין הזה. החזל אומרים שהציצית, יש כזה חזל, אז הם כנפתי לתחלת. אז מה התחלת דומה לים? לים.
הרקיע?
כבוד. אז כלומר, זה בא, זה נועד שאדם ירים את המבט כלפי מעלה. בכל דבר, אדם ירים את המבט כלפי מעלה. אז הוא בא ומסביר את זה, איך זה קשור להסתכלות הזאת של המרגלים. הרב נבנצל, תראו, בתשע, התורה רוצה שתתבונן תמיד אל העולם האמיתי, אל המקור לכל המתרחש בעולם הזה. אני אומר, זה דבר מאוד משמעותי לגבי מה שמתרחש איתנו היום. כי באים ומתחילים, לא, תראה, תשמע, תהיה ריאלי, יש פה מיליון ערבים מסביב, זה ככה, זה, נותנים הסברים. אבל זה הסברים בעולם הזה. אנחנו צריכים להרים את המבט למקור. זה פרשת ציצית שהיא כנגד חטא המרגלים שהם לא, הם ראו דברים אז הם נבלו. ויהושע וכלב שרואים אומרים, יכולנו חלה, מה הם מרחפים? לא, הם לא אומרים, הם רואים הסתכלות יותר אמיתית, יותר פנימית, הם מבינים, להסתכל נכון, זה יהושע וכלב. כן, אבל כאן זה מיוחד, רותם ושחרתם, תזכר בכיסא הכבוד, לא כל דבר. מה יש? לא, אבל... כן, בסדר, אבל כאן במיוחד, חזל, ככה התבטאו. תזכר, עד כיסא הכבוד זה עולה. הצבע הזה, התחלת. אז ככה מסביר את זה. התורה רוצה שיתבונן דמד אל העולם האמיתי, אל המקור, לכל המתרחש בעולם הזה. ולכן נתנה לך את הציצית ואת פתיל התחלת שבה, אותו מתק שבעזרתו עוברים את תחנת האמת, ככה מפיר, לפני זה ככה מביא איזה תיאור כזה, של, אתה רואה איזה תמונה, כן? ואתה יכול להעביר, לראות את התמונה האמיתית שלה, שלה, שלה זו. אז עם הציצית אתה עובר לראות את הראייה הנכונה, זה מה שהוא מנסה להסביר. שם תראה בבירור שלא המצב המדיני, הכלכלי, או הביטחוני, הוא מה שמכריע. אלא תורה ומצוות בלבד. הנה דוגמה מן העבר. הולכים 12 מרגלים לצלם תמונת מצב של ארץ ישראל ולדווח עליה. כולם רואים מציאות זהה. מקומות ואנשים זהים. מה ראו עשרה מהם? כי אז העם היושב בארץ, וגם ילדי ענק ראינו שם, בזה לפחות הם לא שיקרו. ומה ראו שניים הנותרים, יהושע וכלב? כי לחמנו הם, שם צילה מעליהם. והשם איתנו. אתם ראיתם עשרה ענקים מאיימים, ואנחנו ראינו שנאכל אותם כלחם. הוא שואל, איך ייתכן הבדל כה גדול בחוות דעת מקצועית? פשוט. אותם שניים, כלב ויהושע, רגלו בעזרת העין העליונה, הרואה את הזכות הרוחנית, את יסוד המציאות, אנחנו קשורים לארץ הזאת, את מה שאמרנו בהתחלה, אין מצב שלא נהיה פה. מכוח זה אתה בטוח שננצח. אם יש לך את ההסתכלות הזאת, אתה בטוח, לא נעלה ונוכל לה, כי הראש ראש נוכל. אומר, 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 אומר כלב. אני אומר, פה אנחנו לומדים גם איך באמת נזכה לארץ ישראל. רק מכוח הסתכלות הרוחנית הזאת. זה ההבדל בין כלב ויהושע לבין עשרה אחרים, שלא מסתכלים כך. כוחם של ענקי ארץ נבע רק מזכותו הרוחני של איוב, וכולי, כיוון ששר צילם, הבינו שענקים כל ממשות, ואילו לישראל יש זכויות רוחניות, הענן לפנינו, משה בראשנו, השם איתנו. כאשר מתבוננים, הוא מוסיף עם העין הגשמית בלבד, רואים ענקים. אך בהתבוננות של עין השכל, המבחינה בצד הרוחני של מה שצילמה העין, אין לענקים כל סיכוי. כמנוף ענף המתנשא לגובה עשרות מטרים, שמנוע חשבה קרעים. כלומר, זה מנוף, אבל המנוע כבר לא עובד. זו מטרת התחלת שבציצית, הוא מוסיף. לחנך לראיית השורש הרוחני שבמציאות. להבין שדבר השם הוא הבורא ארץ. הוא המכניסנו לארץ ישראל. פתיל התחלת מוביל התבוננות רוחנית בהוויה כולה. משורש ועד תכלית. מעמקי תאום ים ועד דרום רקיע. ומשם אל כיסא הכבוד מקור ההוויה. כשמתחמשים בהסתכלות כזו, אז הכל נראה אחרת. וזו ההסתכלות האמיתית על המציאות. זה לא, זה אתם מדברים, עניינים מוכניים, משיחיים, תהיו מציאותיים. המציאות נקבעת על פי התורה, לא על פי ההסתכלות על הגאה, על מה שקורה כאן. מה? איוב, הוא היה הדמות הרוחנית שם, אז ממילא, זה מה שנתן את הכוח לכל. לא, הוא היה אבל איש חשוב. הוא היה איש חשוב. יש, קצת אני אומר לראות מה, עוד איזה בחינה, הרב קוק מלמד אותנו באיזה דרשה, הרב קוק כתב ספר בין הספרים שלו, חבש פאר. חבש פאר, זה היה על מצוות התפילין, כתב ספר על מצוות התפילין. בהתחלה זה היה ספר לא גדול, הוא כתב כמה דרשות, מאוד הפריע לרב, שאנשים לא מניחים את התפילין במקום. זה היה ממש מטריד אותו, זה כמו קפטה דלא מנח תפילין. וזה הולך, הוא כתב את החיבור הזה ככה בעילום שם, כתב מעט קדי, קדי כהן דעתו יפה. כך כתב, והיה מוכר את זה בעיירות שם. אחר כך לימים התפרסם, שזה שלו, ואחר כך הרב ציוד אסף המון דברים על תפילין מכתבי הרב, וקיבץ את הכל בספר הזה. תשובות שכתבו לו, הרב כתב להם, כבר. אז שם, הרב מביא דרשה. דרשה הראשונה שלו בדרשו, יש קודם בירור הלכתי על מקום התפילין, ועוד יש דרשות ככה. אז בדרשה א' שם הרב מבאר, כתוב ככה בפרשת התפילין, אני השבוע במקרה עסקתי בזה, היום בלילה הבן שלי נכנס לעול מצוות, אז אנחנו עסקנו השבוע בפרשה הזאת, בשבועיים האחרונים בפרשה הזאת במיוחד, וגם בנקודה הזאת. כתוב, היה כביכה השם אל ארץ הכנעני, ואחר כך בהמשך, והיה לתופות, והיה להיות על ידך, לתופות בינניך. זה אנחנו אומרים בפרשיות התפילין, זה כתוב גם בפרשיות שלנו, ואומרים את זה כל יום אחרי הנחת תפילין, את הדבר הזה. משמע, כן, שיש איזה קשר בין ארץ ישראל לתפילין. עד הדיון לא ניכנס לכל הדברים, הגמרא באמת אומרת מסכת קידושין, למה כתוב את המילה והיה כביכה, ביאה, בתפילין. אומר כדתני דבר רבי שמעאל, עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ. מצוות התפילין עוזרת לנו לזכות לארץ ישראל. אז הרב הוא דן בעריכות בעניין הזה, זו דרשה ארוכה שיש הרבה הרבה, הרבה עניינים שם. אבל נקודה אחת שנראה שהוא מקשר אותנו גם לחטא המרגלים, זה מה שחשוב לנו. אומר הרב כאן במקור 10 בצד השני, להבין את היחס לבין תפילין לכניסת הארץ יותר מכל המצוות. כן, למה עשה מצווה זו שבשביל תיכנס לארץ? למה המצווה זו דווקא מזכה? אומר הרב ככה, שבדרך כלל החומר והצורה לעולם מתנגדים עם זה לזה. יש חומר ויש רוח, חומר וצורה. צורה זה המשמעות של הדברים. ולפי זה יישוב העולם, העולם הזה, והקדושה בירת השם, זה לא הולך ביחד. ולכן, יש משפט מפורסם של חובת הלבבות. זה פה בשורה 6. החובת הלבבות אומר, כל זמן שאוסיף הארץ יישוב, אוסיף השכל חורבן. זה רמה. כלומר, יישוב הארץ גורם להפרעה בעבודת השם, בהשגות רוחניות. אומר הרב, המשפט הזה של חובת הלבבות, אין זה כלל מוחלט, ואין זה תחיד השלמות. כן, זה יותר עניין שתורת חוץ לארץ. ההסתכלות הזה. כי אומר הרב, איך אפשר לומר שכל ענייני הגוף ויישוב העולם זה דבר רע? מה כתוב לעתיד לבוא? מה יהיה תחיית המתים? אומר הרב ככה, אם הגוף זה דבר רע, אז למה צריך תחיית המתים? למה צריך עוד פעם לחזור לגוף הזה? זה רע. למה הרבה יהודים, יהודים, כן, ושכר יש, מדברים על יהודים גשמיים, אם זה דבר רע? אלא שעניין הדבר הזה ככה, אומר הרב. זה תלוי באיפה אדם נמצא, וזה קשור באמת אולי לקודם מה שאמרנו, איך אדם מסתכל, למה אדם נמצא. הוא אומר, יש באדם השכל. אם שכלו של אדם, עם ההשקפה הרוחנית שלו, נגיד ככה, כן, היא חלשה, היא לא טובה, אז באמת, הצדדים הגופניים, החומריים, מושכים אותו לדברים הטובים. אבל אם אתה באמת מכוון, יושב, לומד נוחני, לומד אמונה, מבין את כל הדברים, מבין את מה זה קדושת הארץ באמת. אז, כאשר אתה מרים את השכל למקומו הנכון, אתה יכול, אדרבה, להוביל להסתכלות נכונה גם על הצדדים החומריים, ואז זה לא מזיק, אלא אדרבה, זה מוסיף אומץ. מדינה צריכה להיות חזקה, עם כלכלה, עם צבא, זה נותן אדרבה, זה מחזק את הקדושה, זה לא סתר את הקדושה. ככה הרב מסביר. מה שאין כן, תראו מקור 10 שורה 15, מה שאין כן עם השכל חזק מאוד עד אשר ימשוך כל עניין גופני לדרך הקדושה, ואם ירחיב לבבו יגדל בהירה ויגבל לבו בעבודה. ואיש אשר שכלו אמיץ וחזק כל כך עד שמהפך כל ענייני הגוף לטובה ולברכה, אדם כזה כל מה שיתווסף בגופו חוזק ואומץ יתווסף גם בשכלו אומץ וקדושה. לכן הוא אומר כאן, נקצר פה, תראו במקור למעלה 12, ב-12 למעלה שורה 2, לפי זה כיוון שהכל פנים ארץ אל יסעדה הקדוש ברוך הוא בתכלית הטוב לעיני הגוף, ארץ זבת חלב ודבש. כן, אם תגיד כל זה לא טוב, אז מה זה ארץ זבת חלב ודבש? זה מה שצריך לשבח את הארץ? אם כן, יש חסר יום סכנה שיתחזק הגוף, ועל ידו הוחלש השכל. לכן הקדים הקדוש ברוך הוא מצוות תפילין לכניסה לארץ לומר, עשה מצווה זו, על ידי התפילין, אתה מבדיל שכלך מענייני החומר, ואז כל מי שיוסיף הגוף ישוב וטובה, יוסיף השכל, קדושה וכבוד אמת. לכן, בשביל תכניס לארץ. כלומר, על ידי התפילין, שאנחנו שומעים ומבינים את הכוונה בזה, ומתרוממים להבנה, לרומם את השכל שלנו בצורה רוחנית, אין חשש שעכשיו ניפול בחומריות. אז אם תעשה מצווה זו, בשביל תקלט תזכור ברצל. אומר, וזה החטא המרגלים. חטא המרגלים, תראו כאן בשורה 9, מקור 12. ועל פי זה יש לומר שהמרגלים שלקחו מפי הארץ, מה הם רצו להראות? אמרו, תראו מה יש פה, יש פה פירות, זה מושך, עלולים פה ליפול בדברים לא טובים, עלולים להימשך לתאוות. לא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ככה המרגלים נשים למנוע את הכניסה לארץ. הפריע להם כן העניין הזה של איך זה יכול להיות שיש קדושה בדברים האלה. עד הרבה הם אומרים זה יכול להביא קלקול, לא כדאי להיכנס לארץ ישראל. פה אנחנו במדבר, ענני כבוד, הכל קדושה, קדושה עליונה, מה צריך להיכנס לארץ ישראל? הנה, זה תפיסת חוץ לארץ. בארץ ישראל, ענייני הגוף מוסיפים קדושה. אני אומר, אני יכול להבין למה, תבינו, שחיו בתפיסות כאלה, למה צריך לכבוש את, 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 את יריחו בשבת? כשהם כבשו את יריחו בשבת, הם הבינו שארץ ישראל זה משהו מיוחד. כן? היה צריך קצת להכניס להם לראש את תורת ארץ ישראל עכשיו. ב, 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 בעשייה מעשית, כן? קדימה אסתר, זהו. וואי, פס. הבנו שזה קדוש. אז על זה הרב כתב הרבה דברים, אני, החיבור הזה של הקודש והחול, הרבה תורת הרב מבוסס על העניין הזה. תראו במקור 13, את הלימוד הארוך הזה, שרק בבירור הידיעה שלו תלוי הוא הביאור של פתרונם של השאלות הקשות שבחיינו, הפרטיים והכלליים, אנחנו חייבים לבררו בירור אחר בירור, בספרות ובחיים בלא ערף, בלא שום התרשתות כלל. והבירור הוא ידיעת הערך של הקודש ושל החול. הרב אומר, בזה תלוי הכל, ועד היום אנחנו באמת, זה ההסתכלות. אנשים שחושבים פה חומריות, אז הם לא יודעים מה זה קדושה. לא מבינים שארץ ישראל זה בכלל דבר, זה עניין קדוש. מה שאנחנו נדבר על, 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 כאילו על, על דבר חומרי כדבר קדוש, זה אנשים לא יכולים לפעול את זה. מה הכוונה שיש מקום קדוש? חייבים אנו לעקור, אומר הרב, מקור 13 שורה 6, את הטעות המצויה בשתי הקצוות. מחויבים אנו לברר ולהודיע את המציאות של שני הצדים האלו ביחד בחיינו. את האי אפשרות להכחיד או גם לעזוב את אחד מהם. הקודש והחול יחדיו שני יסודות של חיים הם לנו. שניהם דורשים מאיתנו פיתוח והערכה נכונה, טיפול והשגחה. והמזיגה היפה של שניהם תעלה את כל העולם בערך העליון של הדרג עוס קודש קודשים. וזה תמיד ברב, הביטוי המונח הזה, קודש קודשים. קודש קודשים זה קודש שמתגלה בחול. תמיד תמצאו את זה ברב בכל מיני מקומות. יש חול, יש קודש, יש קודש קודשים, זה קדושה שמתגלה בחול. אז זה קודש קודשים. אם יאמר החול להינתק מן הקודש ולהפקירו, כן, זה מה שקורה לנו בהרבה שנים כאן במדינה, שולח החול בעצמו יד בנפשו, זה התאבדות. הוא לא יכול להחזיק מעמד, אנחנו רואים את ההתאבדות הזאת, אז אין שום אורך לחול הזה, אין שום אורך למדינה, אין שום אורך לכלום. ואם יאמר הקודש גם כן מהצד השני, הפרדת הדת מהמדינה, בכלל יש כאלה אלה שמחזיקים בדת מסוימת והם בכלל לא רואים שום אורך בחול. הרב אומר גם הפרדה הזאת, אבל הוא מדלדל בזה את כל ערך החיים וכל ערך המפעל וההשפעה שלו, אז למי אתה הולך להשפיע? אז אתה יכול לחיות במדבר גם כן. לטובתו, לטובת העולם, הקודש והחול הכי מהמה. יד ביד מוכנים ללכת כל אחד במסילתו על דרך החיים, וביותר על דרך התחייה הלאומית שלנו, אשר לנו להחלטה באמת. רוח הרב לפני 70-80 שנה ראה את כל ההסתכלות הזאת, הוא ראה סביב מה היו כאן עיקר הבעיות במדינה. מקור 17, אומר הרב, בכל מהלך של חיים החול הוא מתעורר תחילה. ככה זה, קודם הוא יותר חזק, יותר, כל... אולי גם יש צורך שהוא יתעורר תחילה. ולכן 50 שנה נבנתה כאן מדינה, בצורה של חול. ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מכיעור ותמיון. היום המאבק זה על הביאור הזה. זה, 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 זה גישה של חול או גישה של קודש? אוי לחול, אם יחשוב להשתמש בכוח בחורתו, בזה שהוא רואה שהוא יצא ראשון, להגיד, רק אני קיים כאן, אין שום מקום לקודש. וכן, הפוך, אם הקודש יחשוב כך. מקור 17, שורה 8, החול ידרוך תחילה על במת החיים. אמת הדבר שבחיותו, בתוכיותו של החול הזה, מן הקודש העליון, הנה עוד פעם, קודש קודשים. כל פעם שאנחנו מדבר על קודש בחול, מתבטא בקודש קודשים. הוא יונק גם בראשית מצדיו, אבל בהתחלה לא רואים את זה. ואחרי הצעדים הראשונים של החול, מוכרח הקודש לבוא, להאיר באורו, להופיע בכבודו. זה עניינה של ארץ ישראל. את זה המרגלים לא יכולו לתפוס, לא יכולו להבין בכלל. מנותקים מהתפיסה הזאת. אתם יודעים, כתוב על יהושע בן נון, יהושע הוא כאן המרגל, שהוא, והוא אחר כך מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. כתוב על יהושע בן נון, כאשר יעקב אבינו מברך את, 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 את אפרים ומנשה. כן? והיה ידוע שם שבא זה, ושם אותם לפניו, ויוסף, ויעקב מסכל ידם. ושם את יד ימין על אפרים, ואת יד שמאל על מנשה, ומקדים, מקדים את אפרים לפני מנשה. ויוסף מנסה להזיז, ואומר לו יעקב, ידעתי בני ידעתי. מנשה גם כן חשוב, אבל אחיו הקטון נגדל ממנו, וזרום אלו הגויים. אומר רש"י במקום שעתיד יהושע לצאת ממנו, מה גדולתו של יהושע? שעתיד להנחיל את הארץ לעם ישראל וללמדם תורה. רש"י כותב. ואמרתי, הרי מי שחרר, מה רש"י, אתה לא יודע מה סדר הדברים? רש"י לא ניבא לכתוב שעתיד להנחיל את הארץ וללמד תורה, ולא ניבא לכתוב את זה קודם. כי זה, זה גדלו. תורה כל אחד יכול ללמד. אבל מי שיכול לבוא ולהנחיל את זה בתוך חיי ארץ ישראל, ולכבוש גם את הארץ, זה יהושע בן נון. אז פעם מצאתי איזה חידוש. כתוב שם, וימאן אביו, וימאן, כתוב אצל יעקב, מי שמכיר את הפסוקים, וימאן אביו. אז ראיתי את הוימאן הזה, נזכרתי, אני מלמד ספר בראשית ילדים בכיתה א', אז כל מילה אנחנו שמים לב. אז ראיתי וימאן, נזכרתי בימאן אחר, יש וימאן, אצל יוסף, כשאשת פוטיפר, אמרנו בקודם, בוא, שכיבה עם לי וכל זה, כתוב וימאן, יש שם אפילו שלשלת הטעם, התורה קצת, עשתה את המיון הזה חזק, וימאן, ומיין, הוא ברח. אמרתי, לא יודע, אין לי איזו הרגשה שיש קשר בוימאן הזה לוימאן הזה. חיפשתי, הרבה זמן חיפשתי, יום אחד מצאתי. בתורה שלמה של רב קשר, הוא כמעט אין מדרש שהוא לא מביא, הביא איזה זוהר, שאומר וימאן, אומר, ידעתי וימאן אחר, כאילו יעקב אומר לו, ידעתי על וימאן של אשת פוטיפר. מה הקשר? אז אמרתי ככה, יש תאוות באדם, הגוף מושך. יוסף הצדיק, כשהוא עמד שם בניסיון הנורא הזה, אשת פוטיפר, והוא ממהן, והוא בורח. אז הוא מראה שבאמת, השיא של האדם זה הכוח הרוחני שלו. וזה מנצח את התאוות. כן, הרוחניות יכולה להשפיע עד התגברות על התאוות היותר קשות. הוא הכרע את הכף, יוסף. אז אומר לו, אומר לו יעקב, בזכות מה שאתה הראית את ה... את ה, את ה גדלות הזאת, אז אפרים שהוא הצד הרוחני שגם כן יודע להנחיל את, את הקדושה הזאת בתוך החומר ויהושע יודע גם לכבוש את הארץ, הוא יהיה הראשון, הוא יוביל את עם ישראל לארץ ישראל. מבינים את הקשר הזה? זה וימאן פה וימאן כאן. אומר לו יעקב, בזכות הוימאן שלך שהכרעת את הקו והרוחניות היא מנצחת את הכל והיא מרימה את הכל, אז גם יהושע הוא שינחיל, אפרים הוא יהיה הראשון. ככה נראה לי, אמרתי את זה כמה פעמים, אמרו שזה יכול להיות שזה נכון. זה מה ש... ויש מאמר של הרב, עוסק בזה גם כן, אחדות ושניות, נראה כמה מילים לסיום. הרוחניות, אומר הרב, מלבד אדניה הגדולים, לעין תחיל כשהיא לעצמה, מקור 19, היא נותנת עוזר גדולה גם לחיים החומריים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב עומד לבסס חיי החומריים, אם אתה רואה שרוצים לפתח דווקא את הצד החומרי, סימן הוא שהרוחניות התגברה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות, הדרושה להשלמת התוכנית היצירה. כל החומר הוא בסיס לרוח, לאן הוא יופיע. כשהרוחניות מתגברת, אז מוציאים בני אדם טעם לחייהם, אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות, ערך החיים הזה עולה ועולה, הולך ועולה, על כן לבקש את בני אדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיהיו יותר בטוחים, יותר חיים ונעים. אז נמלא שחוק פינו. אז כל התופעות, כן, שאנחנו רואים, גם אותן תופעות שכביכול התרחבות החומר, בסופו של דבר אנחנו מביאים, צריכים להבין, צריך להאמין, שיש לזה מטרה אחת גדולה וקדושה, לבסס את הרוחניות. זה עניינה של ארץ ישראל. זה עניין קדושתה של ארץ ישראל. שלכן אפשר לכבוש אותה בשבת, וזה כמו לעלות עולות, וזה לא סותר את כל הדברים הטובים והרוחניים שלנו. ולכן היא יכולה להיות ארץ זבת חלב ודבש. מה, זה מה שזה? כן, זה קודש. אל תיבהל, לקרוא לזה זבת חלב. יש גם איזה מקור, אתה יודע, עושה דעה מזכיר, שמברכים בברכת מעין שלוש. אנחנו רואים שם, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ואכל יושב טהרה. אז היה באחד הראשונים מעיר על הנוסח הזה שזה לא... מה, שבאים לארץ ישראל בשביל לאכול מפריה? אז הבח שם על הטור בסימן, סימן ראש חט, באור החיים. אז הוא אומר שם, שגן אומר, כן, הפירות, הקדושה של ארץ ישראל נכנסת בפירותיה, ופירותיה הם קדושים, ובאמת אנחנו יכולים להגיד, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. צריך להגיד את זה בברכה. זה פירות קדושים, אמרו, הקדושה נכנסת בתוך, ממש בתוך הפירות, זה פירות קדושים. לא צריך להיבהל. זה הדברים שאנחנו צריכים במיוחד לדורנו, ממש לימים אלו, יותר ויותר להתעמק בדבר הזה, כי שזה יהיה נחלת הכלל, יותר ויותר נזכה שבאמת ארץ ישראל תהיה חזק חזק אצלנו בידינו, בעזרת השם.
לפי הדרשה, לפי הדרשה, לפי הדרשה, לפי הדרשה,